נעשה חזרה קצרצרה על מה שראינו בשבוע שעבר, ובעזרת השם נתקדם. הזכרנו שרבנו אברהם היה בנו של הרמב״ם, בנו היחיד, והוא נולד לו בגיל מתקדם, וכשרבנו אברהם היה בן 18, הרמב״ם כבר נפטר. ורבנו אברהם מילא את מקומו בכל התפקידים שלו, הוא גם היה רופא של המלך כמו אבא שלו, הוא גם היה... כנראה, כן, בגיל צעיר. והוא גם היה נגיד יהודי מצרים, והחיבורים שלו גם נועדו לבסס את החיבורים של אביו גם בהלכה, שקמו התנגדויות, וגם במחשבה. רבנו אברהם לא האריך ימים, הוא חי עד גיל 50 בערך, והוא חיבר כמה וכמה ספרים שהעיקרי שבהם זה הספר שאנחנו לומדים, כפיית אל עבדין בערבית, או בעברית המספיק לעובדים. דיינו ספר שיש בו די למי שרוצה לעבוד את השם. נכון. עכשיו הספר הזה, כמו שאנחנו התחלנו לראות מתוך הפניות שהוא מפנה מתוכו לתוכו, הוא היה רחב הרבה הרבה יותר, והוא כלל כמה חלקים בהלכה, והחלק האחרון היה באגדה, במוסר, נקרא לזה כך, וזה החלק שלפנינו, והוא מתורגם מערבית. עכשיו, רוב הספר אבל עבד לצערנו. מה שראינו בשבוע שעבר, שרבנו אברהם מדבר על שני ממדים בתורה. הממד הבסיסי בתורה זה נקרא דרך העם. דרך העם זו הלכה, זה דבר שכולנו מחויבים בו. מצוות לא תעשה, מצוות תעשה, זה חובה על כל יהודי, ושם הגדרים הם ברורים, וגם ההפרשים הם לא גדולים. כי בסופו של דבר, להניח תפילין, כולם עושים אותו דבר, להגביע, ליטול לולב, כולם עושים דבר, אותו דבר, אין הרבה הבדלים בין בני אדם. ההבדלים הרוחניים באים לידי ביטוי במה שנקרא דרך היחיד. דרך היחיד זה דרך אישית, אינדיבידואלית, שכל אחד צריך לסלול לו בעבודת השם. העיקר של דרך היחיד זה בעצם חיבור עמוק, כמו שעוד נראה היום בהרחבה, שבוע שעבר ככה ראינו את העיקרון, היום נראה דוגמאות, חיבור עמוק לטעם של המצווה, למסר של היחיד רואה במצווה רק קריאת כיוון, הוא לא ראש קטן אומר, טוב, מה שהצטוויתי עשיתי, סימן טבעי, יצאתי ידי חובה, עכשיו עזוב אותי, תן לחיות, אתה רוצה לחיות ככה, זכותך, לא יבואו אליך בתביעות, זו דרך העם. דרך היחיד זה מי שרואה במצוות קריאת כיוון לעבודה הרבה הרבה יותר מעמיקה, ואמרנו שמי שמקיים את דרך העם הגלויה, הוא קרא לזה דרך העם כי היא שווה לכל נפש, והיא גלויה כי החיובים שלה די ברורים, הוא נקרא צדיק, כי הוא הולך על פי שורת הצדק. מי שלא מקיים אותה הוא נקרא רשע, בדיוק. ומי שמקיים את דרך היחיד הוא נקרא חסיד, כי חסד ביהדות זה תמיד להוסיף על המינימום הנדרש. עד כאן פחות או יותר סיכום של מה שראינו בשבוע שעבר. אנחנו נמצאים בעמוד 5. ומתוך כך התבאר לך כי אין במרבית דרך העם הבדלי דרגה. כי אין דרגת ביניים בין אוכל איסור ושאינו אוכל איסור, בין מחלל שבת ושאינו מחלל שבת, אלא כל אדם מישראל, או שהוא מקיים דרך העם הזו, או שהוא חוטא בה. כן, אדם או שהוא שומר שבת, או שהוא לא שומר שבת, או שהוא אוכל כשר, או שהוא לא אוכל כשר. אין הרבה, אין באמצע.
מה זה באמצע? יש דרגות בשמירת שבת. יש אנשים יותר מחמירים, יותר מקלים, יש אדם שלא...
יש הרבה באמצע.
אדם שרוצה לשמור, הוא לא שומר על הכל.
אבל לא, מי שלא שומר על הכל, אז הוא שומר שבת למחצה.
כן.
נכון? כל אחד צריך לשמור את כל השבת. מי ששומע, מי שלא נוסע על הים אבל לא מקפיד על דברים אחרים, אז הוא לא לגמרי שומר שבת.
מה של השמירה? יש אדם שיותר מקפיד על כל מיני חומרות וכל מיני דברים, יש אדם שהוא כולם לומד להבין יותר ולדעת יותר מה לעשות, מה מותר, ויש הרבה רמות.
או שומר או לא שומר.
אני חושב שבאותם זמנים היה פחות מחלוקות בהלכה, לא היו פחות דעות בהלכה מאשר היום, וממילא זה פחות בא לידי ביטוי. מה שאתה אומר זה אולי נכון היום, כן, שבאמת התרבו המחלוקות בהלכה, ככל שאנחנו מתרחקים מהתלמוד, אז יש דעות ומציאויות שמשתנות במחלוקות. בזמנו בסך הכל ההלכה הייתה ברורה ופשוטה, ולא בזה באו לידי ביטוי ההבדלים הרוחניים בין היהודים. אתה מבין, נכון? יש מי שומר שבת למחצה, אבל הוא, בסדר, אז הוא שומר את דרך העם למחצה, אבל, דרך העם היא לא אמורה להיות למחצה, היא אמורה להיות מלאה. המלאות שלה היא די פשוטה. בסופו של דבר, נטילת לולב, אתה יכול לקחת את רוב יותר מודר. כן, אבל זה לא, פה ההבדלים הם לא, יש כשר ויש פסול, יש גם מודר. לעומת דרך היחיד, שעוד מעט נדבר אליה, ששם השמיים הם הגבול, שם הפערים הם אדירים, בסופו של דבר, יצא את הידי חובה או לא יצא את הידי חובה, אין פה הרבה משחקים בדרגות.
היום כל ההסתכלות על הרמות של האנשים, אני לא יודע אם זה ההסתכלות נכונה או לא נכונה, אבל ההסתכלות
ש... איזה הכשר הוא אוכל, איזה לולב הוא נוטל.
אתה מסופר,
נכון.
לא מה שזה נכון, אבל
נכון.
זה משפט כאילו שהוא נגד כל מה שקורה היום.
במידה רבה נכון. אמרתי לך שבזמנו היו פחות מחלוקות בהלכה, וגם ההסתכלות הייתה אולי פחות חיצונית, ועוד מעט שנראה יותר פנימית על ה... על האדם. כן, נכון. הוא אומר שבסופו של דבר ההלכה היא שווה לכל נפש, כאילו ההלכה היא שווה לכל נפש, או שאתה מקיים או שאתה לא מקיים. זה בגדול, יש. אתה צודק, אפשר להחמיר, אפשר להדר, אבל בגדול שם לא נמצאים הפערים המשמעותיים בין עובדי השם. ואם קיים הבדל דרגה, אין זה אלא במספר המצוות או במספר הפעמים שהוא עובר על אותה מצווה. כי יוכל להיות, כלומר, אם יש הבדל, זה הבדל כמותי, זה לא הבדל איכותי. כי יוכל להיות שהעובר על חוקה מפורשת, עולה עבירתו כעבירה גדולה, מהיותו נוטש כמה מצוות עשה ועובר על כמה לבין. אני חושב שהוא מתכוון בחוקה, יש מצוות שמי שעובר עליהם מבטל הרבה מצוות עשה. נגיד מי שמבטל קורבן פסח, יש הרבה מצוות עשה ולבין, אז מצווה אחת שהוא ביטל, אבל בעצם כרוכות בה הרבה הרבה מצוות והרבה לבין, זה חוקה. ואילו חוטא אחר, חטאתו פחותה, היות ומצוות עשה ולא תעשה שהוא עובר עליהן, מספרן מועט יותר. זו מצוות עשה אחת, זה לא משהו שכרוכות בו הרבה הרבה מצוות. וכן יוכל היות ששניים חוטאים בהתנהגות אחת, ויש ביניהם הבדל דרגה ביחס למספר הפעמים. אין דומה עבירתו של מי שלא עשה ציצית על תלית שהוא לובשה יום יום, כל החיים הוא הולך עם בגד בין ארבע כנפות ואין לו ציצית, או מי שהתמיד בהקפת פאותיו כל בוקר הוא מתגלח בתער, לעבירתו של מי שלבש פעם בחייו בלא ציצית תלית החייבת בציצית, או יקיף פאותיו פעם אחת ויחידה, ובכגון זה יהיה הבדל דרגה בדרך העם. כלומר ההבדל שרבנו אברהם פה מתאר הוא הבדל תמותי, בדיוק, זה יתגלח בתער פעם אחת, וזה מתגלח כל בוקר בתער, זה פעם אחת ביטל מצוות ציצית, וזה מבטל אותה בשוטף. אבל זה לא פער איכותי. ומה שאמרתי לך שברוב הדברים אין הבדלי דרגה, בואו נחזור לדף הקודם, פתחנו היום, ומתוך כך התבאר לך כי אין במרבית דרך העם הבדלי דרגה. בדרך כלל במצוות הבסיסיות, שכל עם ישראל צובה עליהם, אין הבדלי דרגה. אבל שהוא אומר לך שאין במרבית, אז זה הסתייגות. יש מצוות שיהיה בהם הבדל גדול. ומה שאמרתי לך שברוב הדברים אין הבדלי דרגה, כי מצוות יראה ומצוות אהבה ומצוות עבודת הלב, מה לדעתכם היא מצוות עבודת הלב?
תפילה.
תפילה, יפה מאוד. זוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה, ולעובדו בכל לבבכם. הן מצוות כלליות, כל ישראל נצטוו ואהבת את השם אלוהיך. אומרים את זה פעמיים ביום, את השם אלוהיך תירא, אבל אלו הן מצוות, איך?
כאן באיכות.
או, למה? אם נזדקק לאיזה ספר אחר שלמדנו לאחרונה, המצוות הללו הן חובות הלבבות, לא חובות האיברים, נכון. ויש בהן כידוע דירוג גדול, כתחילתן משותפת לכל אדם, אהבה בסיסית לשם, יראה בסיסית מהשם, תפילה, כל אדם עושה, וסופן הוא תכלית שתי הדרכים, דרך העם ודרך היחיד. היינו, באהבה וביראה, יכול להגיע למדרגות שהן השפיץ, שבשפיץ, לא רק של דרך העם, אלא גם דרך היחיד. ואילו המצוות המעשיות, כמו שבארנו לעיל, אין הבדלי דרגה בעשייתן. אומר רבנו אברהם, יש הבדל גדול באמת כמו שרבנו בחיי כותב, יש חובות האיברים שסך הכל הם שוות לכל נפש, כזית מצא, אתה יכול להחמיר, מצא עבודת יד, שמורה משעת קצירה, כזית חזון איש, בסדר, אבל בסופו של דבר לא שם נעוצים, בסופו של דבר בלע מצא יצא, אכלת, יצאת ידי חובה. הפערים הגדולים הם בחובות הלבבות, דיינו איך אדם מקיים ואהבת את השם אלוהיך, עד כמה אהבת השם אמיתית, עד כמה היא מניעה אותו, מה זה יראת השם, זו יראת התאה, יראת העונש או יראת הרוממות, איך התפילה שלו נראית, האם היא באמת עבודה שבלב או רק ככה כזרזיר המצפצף וכו'. אז אומר רבנו אברהם, יש גם בתרייג מצוות, מצוות שבהם המנעד, כן, הפער, הספקטרום הוא נפתח לרוחב עצום, ויש הבדלים עצומים בין בני אדם. אז זה דרך העם, שברוב מצוותיה הפערים הם לא גדולים, או שעשית או שלא עשית, יצאת ידי חובה או לא יצאת, למעט חובות הלבבות שהם חלק מדרך העם, שבהם באמת אפשר להגיע להבדלי רמות משמעותיים ויש פערים. ואשר לדרך היחיד, הנה רחבים תחומיה עד מאוד ורחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב, ודרגות ההולכים בה רבות הן, אפילו בדבר מצווה אחד ואפילו בפעם יחידה. ואמרנו שבדרך העם ההבדל הוא כמה פעמים הוא עובר על הבדיוק, הבדל כמותי. פה הוא אומר אפילו במעשה אחד ההבדל הוא איכותי, לא כמותי. והוא יביא לנו פה דוגמה שהוא יפתח אותה. שבוע שעבר רק ראינו שהפסוק רחבה מצוותך מאוד, שבוע טוב, ברוך הבא, הפסוק רחבה מצוותך מאוד נאמר על דרך היחיד, לא על דרך העם. דרך העם היא לא מאוד מאוד רחבה, יש לה סוף ותכלה. ברוך אתה אלוהינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. משל לשלושה מחסידי ישראל, אמרנו שחסיד זה לא הצדיק, הצדיק שומר הלכה, צדק בדיוק. החסיד אומר, רגע, מה הלכה רוצה ממני, מה היא באה, במה היא רוצה לשנות אותי, איזה תהליכים היא אמורה להעביר אותי, למה אני אמור להיפתח. דיברנו על זה בשבוע שעבר, שלדעת הרמב״ם וגם רבנו אברהם, עיקר המשמעות של המצוות היא חינוכית. כלומר, כל מצווה, דיברנו על זה, יש מצוות, קבוצה גדולה של מצוות שנועדה לעדן את היחס שלי לכסף, לתאוות בצע, לרכושנות. יש קבוצה גדולה של מצוות שנועדה לעדן את היחס שלי לאכילה, לאישות, ליחסים חברתיים וכיוצא בזה, וכן על זו הדרך. כל מצווה ומצווה יש לה איזה תכלית חינוכית, ופה מתחילה דרך היחיד, עד כמה אני נפתח לזה, עד כמה אני נחשף לזה, עד כמה אני מעבד את זה, חושב על זה, וממילה עד כמה זה משפיע עליי. משל לשלושה מחסידי ישראל ששמרו שבת אחת, הראשון הוסיף על הדרך הכללית שמירת השבת והימנעות מחילולה. אז יש דרך כללית, צריך לקנות ספר שמירת שבת כהלכתה, או מנוחת אהבה, או ילקוט יוסף, או פניני הלכה, לא משנה, לעשות כל מה שכתוב בו, ואז אתה שומר שבת בדרך העם. אבל פה מדובר על חסיד, על מי שמוסיף. אז הוא הוסיף דרך מיוחדת, דיינו ייחודית, בחושבו על תכלית השבת, למה השם נתן לנו את השבת, ובהתבוננו אל בריאת העולם התבוננות כללית, ובזוכרו כי השמיים בארץ וכל צבעם נבראו בששת ימים, ולא היה שם כל קדמון ראשון, שאין ראשית לראשיתו, זולת הבורא התעלה והתגדל, אשר נתן לנו את השבת. זה לא מעשי.
זה מעבר למעשי.
זה לא מעשי. זה בעולם הפנימי. במעשה כולנו שומרים אותה שבת. עושים אותו קידוש.
שגם זה מעשה.
דיינו.
נגיד אדם שיש מחלוקת, הוא יוצא בבדוחות מעשה
מעשה, שהוא רוצה לצאת את החובת כל הדעות?
כן.
אז זה מה שעדיאל אמר מקודם. נכון, אז עדיאל העיר על זה מקודם, ואמרנו לו שהיום זה יותר נכון מאשר אז, שסך הכל ההלכה, ככל שעובר הזמן, אז רבות המחלוקות וחילוקי הדעות וכו'. בזמנם ההלכה הייתה הרבה יותר בסיסית ושווה לכל נפש, אבל גם היום בסופו של דבר, בסופו של דבר יש מחלוקות, בסדר, זה כן מכין תחינה בשבת, זה לא מכין, לא תמיד ההחמרה היא גם מוצדקת, אבל לא פה באים ההבדלים. ההבדלים באים...
זה הבדל מהותי.
נכון, זה הבדל בסופו של דבר גם כמותי, אתה צודק. ההבדל המהותי זה האם אני נפתח לרעיון של השבת, למסר של השבת, לתכלית של השבת. אז החסיד הראשון, מה היה מושאי ההתבוננות שלו בשבת?
בריאת העולם.
בריאת העולם, נכון. השבת היא אות, שהוא אומר בתפילה, כי אות היא... בני ובין בני ישראל, כולם אומרים, אבל כשהוא אומר הוא חושב. אם הוא יגיד לשם ייחוד ולא יחשוב, אז הוא גם לא עשה כלום. אז הוא גם לא עשה כלום. אבל כשהוא אומר בליל שבת, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, כאשר הוא בא לומר, התורה מזכירה לי, שהשם הוא הקדמון היחיד, הוא הנצחי, וכל השאר הם נבראים, וממילא הוא גם שליט בעולמו. אם הוא הבורא אז הוא גם שליט, אז הוא גם משגיח, אז גם יש מסר, כלומר יש לנו תפקיד בעולם, אם השם ברא את העולם וזה לא משהו מקרי שהיה מאז ומעולם, אז יש גם איזה מסר, יש תכלית, מה זה אומר לי, אני צריך לחשוף את הקדושה שבמציאות, זה מה שהשבת מלמד אותי.
המעשים לא מוכרים אבל.
איך?
המעשים שלא מוכרים, מה השבת?
זה בדיוק ההבדל. אתה יכול להגיד של נכון, אתה יכול להגיד שמה, אם
זה מעשים זה לחץ חברתי, אתה נמצא בתוך ישום מסוים,
אפילו לא לחץ, הרגל, מצוות אנשים מלומדה, בסדר? אם תיקח אותו לשבת ותטלטל אותו, אז תגיד כן, אני שומר שבת בגלל שזה וזה, אבל הוא בלי חגירת שבת, הוא חושב על זה, הוא פשוט חושב בשביל מה ניתנה לי השבת, לחשוב מי ברא את העולם, מה אני חייב לו, מה תפקידי בעולם, מה היחס בין חיי המעשה לבין העבודה הרוחנית וכו' וכו'. הוא חושב על סודה של השבת, לכן הוא קרא לזה, איך?
עם השבת בגבירית או שהיא מלווה אותו כל השבת?
בוא נאמר, החסיד הזה, יכול להיות שזה לא תופס לו הרבה זמן בשבת. עוד מעט נראה את הדרגות הגבוהות יותר של החסיד השני והשלישי. בכל אופן, לכן זה נקרא דרך העם הפנימית, דרך היחיד הפנימית, לעומת דרך העם החיצונית. אני מתחיל לדבר על טעמי מצוות. דיברנו בשבוע שעבר על ההבדל בין התפיסה של הקבלה לבין התפיסה של הרמב״ם. לפי הקבלה, כשאתה עושה מצווה, אתה מתקן בעולמות עליונים. לפי הרמב״ם, כשאתה עושה מצווה, הם לא בכך חלוקים, השאלה מה אתה מדגיש. לפי הרמב״ם, כשאתה עושה מצווה, אתה צריך לחשוב על התיקון שלך, על התיקון החינוכי, מה זה נועד לשנות אצלך בנפש, לא בעולמות עליונים. והשני, החסיד השני, דרכו המיוחדת, הייחודית היא בכך, שהתבונן בדבר באורח מפורט, כלומר נתן דעתו על כל מה שחשב הראשון, על הבריאה באופן כללי, ונוסף על כך התבונן בכללות העולם, ובמה שניתן לו להבחין מתוך פרטיו, החל מטבור הארץ, מרכז הארץ, וחלה בהיקפו של גלגל השמיים, כך הייתה התפיסה האסטרונומית של ימיהם. כלומר, האדם הזה הוא גם לומד פיזיקה, הוא מכיר את העולם, הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, שזו הדרך לאהבתו ויראתו. אז הוא מתבונן בבריאה בשבת, והתבונן אל חוכמת הבורא התעלה בבריאת עולמו. כמה חוכמה יש בכל פרט ופרט במציאות. הוא פרט בדעתו, הוא מעביר בראש, מה שנברא ביום הראשון וביום השני, כלומר לא באופן כללי, אלא באופן הרבה הרבה יותר מפורט, הוא עובר על מלאכת הבריאה, ובכל יום מששת הימים כמפורש בפרשת בראשית, והוא נפתח לחוכמה שבבריאה, להכרת השם מתוך הכרת בריאתו. והשלישי, דרכו המיוחדת, הייחודית, בכך שהתבונן בכל מה שהתבונן בו השני, ונוסף על אלה העמיק חקר והגות עד שנתעלה למעלת הקדושה האמיתית, ושמח בעושהו על שהאיר לו בזיו השכינה כשהוגה בו, ומוכיח גדולתו מתוך גדולת מעשיו. אין דרך אחרת לעמוד על גדולת השם אלא מתוך התבוננות בגדולת מעשיו. מתוך היצירה תכיר את היוצר, כי הקדוש ברוך הוא אין מחשבה תפיסה בו כלל, אבל מתוך התבוננות ביצירה שלזה נועד יום השבת, כך אומר רבנו אברהם, אז תדע את גדולת היוצר. עוד לא הגענו, עוד מעט נגיע. במאה השני נבדל מהראשון, יותר פרטני, יותר מעמיק, נכון, נכון. אפשר אפילו לומר שהראשון יודע, הראשון יודע, והשני, יש נקודה שעוד נראה אותה הרבה אצל רבנו אברהם, השני זה מה שנקרא היום דמיון מודרך. רבנו אברהם הרבה עובד על השבוע טוב. הנה יש פה מקום, בוא לפה. הנה. רבנו אברהם עובד הרבה על מה שנקרא דמיון מודרך. לא רק לדעת שהשם ברא את העולם, אלא ממש להעביר, לצייר למול עיניו את היום הראשון, את היום השני, את התקדמות הבריאה, על כל מה שיש בה וכו'. השלישי נראה שהוא כבר מגיע לא רק לידיעה ולא רק לדמיון, אלא לחוויה, לחוויה נפשית עמוקה מאוד מאוד. הוא מבין הוא את רוממות הזיקה השכלית והמצוותית בינו ובין קונו, ידיעת השם באמצעות קיום מצוותיו יוצרת קשר וזיקה בין האדם לבוראו, כמו שהייתה כוונת הבורא יתעלה בשמירת השבת, בשביל זה הוא נתן לנו את השבת, שנאמר ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. אות זה דבר שבא ללמד אותנו משהו, זה דבר שיש לו מסר. הוא ממעט בכל מה שמתיש את הזיקה הזו, ולכן נמנע מהאכילה ושתייה ביום השבת, לבל יפסיקו מהגותו. אתה שואל? שאלה מצוינת. מה התשובה?
ההגות זה העונג שלו.
נכון, אבל עדיין חכמים תקנו לאכול ולשתות. אז מה אתה אומר?
הוא לא חסיד.
אז חסידים לא צריכים לצום בשבת?
הוא אוכל לסובה נפשו, קצת מספיק לו.
יפה, נכון. אז הוא מביא פה בשם השלה שני לוחות הברית, נכון? הנה, נתיבות שלום. נתיבות שלום מי זה? האדמור מסלונים, יפה מאוד. הוא בן דורנו. אז הוא אומר שנמנע מהאכילה יתרה. כן, השלה, שני לוחות הברית, רבי ישעיהו הורוביץ, שהיה רבה של פראג ואחר כך של ירושלים, לפני 400 שנים, הוא כותב שמאכל שבת יהיה מעט הכמות ורב האיכות, מאכל טעים, מאכל משובח, אבל הוא לא צריך, כמו שאומרים, שמי שאוכל חמין בשבת חייב מיטה, חייב אחר כך ללכת למיטה, זה גומר אותו עד ההבדלה, לא, אז האדם הזה יודע לשלוט באכילה. היה הרב יצחק יוסף מספר, שהוא היה יושב עם אבא שלו אחרי סעודת ליל שבת עד 2 לפנות בוקר, היו לומדים בחברותיו. הוא אומר, אבא שלי היה אוכל רק דג, רק מנה ראשונה, לא אוכל מנה עיקרית, ולפעמים רק סלטים אפילו. ככה היה אוכל. היה מורי ורבי הרב גפח, שבת בבוקר לא אוכל הריס, לא אוכל חמין, כי הוא לא רוצה אחר כך ללכת לישון. אוכל משהו קל, חותך פלפל עם גבינה או משהו, אוכל ככה. ולמה? הוא רוצה לשבת וללמוד. מי היה קם בחצות לילה בליל שבת, עד אחרי הבדלה לא הולך לישון. הוא היה פשוט יושב והוגה בתורה, זה העונג שלו. אז הוא לא צם, אין הכוונה של צומו, אבל באמת, אכילה, אבל עיקר העונג הופך להיות כבר עונג נפשי, ופחות צריך את העונג הגופני. ונמנע משיחה, עכשיו עוד דבר חשוב, ונמנע משיחה שאיננה ממין העניין, ואין צורך לומר משיחה בטלה. חסיד כזה בשבת שומר את הדיבור שלו, שלא לדבר בדבר של חול בשבת. ובסוף דרכו השיג בפנימיותו יראת השם ואהבת שמיים ותשוקת אל חי, עד כדי כך שאפילו עברי גופו טובעים את מזונם, אינו מרגיש רעב, בהיות נפשו מדושנת ממה שעלה בחלקה, כמו שאמר דוד, כמו חלב ודשן תסבע נפשי. כן, איך? זה סוף דרכו של השלישי. כן, נראה את בתהילים את כל ההקשר. לפעמים כדאי לפתוח ולראות מה כתוב לפני ואחרי. איזה פרק זה? סמך ג'. תראו, דוד שם מתאר, זה לא מדרגות נמוכות, זה מדרגות של דוד המלך, המדרגות הללו. כן, צמאה לך נפשי, קמה לך ושרי בארץ צייה ועייף בלי מים. אני צמא לשם כמו מי שהולך במדבר ונגמרו לו המים והוא עומד להתייבש והוא רק מחפש מים מים. כן, כן אברכך בחיי בשמך אשח אפי, כמו חלב ודשן תשבע נפשי וספתי רננות יעלל פי. כן, שאני עוסק בך, אם זכרתיך על יצועי באשמורות היגה בך, אני קם מהשינה וחושב עליך, דבקה נפשי אחריך, ביטה מחי ימיניך וכו'. כלומר, דבקות כזו של דוד שאומר, אני כבר לא צריך לאכול מאכלים שמנים ודשנים, קרבת השם היא המאכלים שלי. וקולות מתדפקים על אוזנו, קוראים לו והוא תפוס בסרעפיו במחשבותיו ולא ישמעים. הריכוז הפנימי שלו מנתק אותו מסביבתו. ועיניו נופלות על חזיונות של ממש, עושים לו ככה, וכמו תחו מראותם, הוא לא רואה אותך, לא שומע אותך. בגלל הריכוז הפנימי שלו והדבקות שלו. ובזאת יגיע בדרכו המיוחדת הייחודית אל מחוז חפצו ומסת נפשו, כמו שנאמר, לשמך ולזכרך, רק להזכיר את שם השם, תאוות נפש. וההמשך שם בישעיה, נפשי הביתיך בלילה, אף רוחי בקרבי, השחרקה בבוקר, בערב, אני חושב עליך. אין ספק, מסכם רבנו אברהם, כי גדול ורב ההבדל בין דרך השלישי בשמירת השבת ובין דרך השני, וכן רב ההבדל בין דרך השני והראשון. על אחת כמה וכמה גדול ההבדל בין דרך השלישי והראשון. אז שלושתם עמדו, שלושה חסידים, נכון, שלושתם עמדו על הסוד של השבת, אבל הראשון בידיעה בעלמה, שיכול להיות שבאמת הייתה זמן קצר, אבל זה יפה, והשני בדמיון מודרך ובפרטנות, נכון, והשלישי כבר חוויה כזו שהיא, השבת שלו היא באמת שבת רוחנית, ולא שבת של קילו גרעינים שחורים, קילו גרעינים לבנים, ושני מוספים, אחד של ידיעות ואחד של מעריב וזה, אבל בעצם היא שבת של חול. היא שבת רוחנית, היא שבת שבה הוא דבק בקדוש ברוך הוא. וזו דרך היחידים. זה מעל דרך העם. עכשיו אנחנו מבינים למה הוא התכוון. אתה מבין עדי איפה נפתחות ה... עכשיו, וזה דבר, מה שאתה אמרת, איזה הכשר אני אוכל, מה אורך הציציות שלי, איזה אתרוג אני נוטל וזה, זה דבר מאוד מוחצן, רואים את זה. ולכן אולי גם יותר נתפסים לזה. פה זה דברים פנימיים שיהיו לך לבדך, ואין לזרים איתך. איפה עולמו הפנימי של האדם, על מה הוא חושב, מה מעסיק אותו, מה מעניין אותו וכו'. זה דברים הרבה הרבה יותר פנימיים, אבל דווקא שם מתחילים ההבדלים האמיתיים בין בני האדם. כולם נכנסים לבית כנסת ביחד, כולם יוצאים ביחד, אבל כמה זמן, לפעמים אני אומר לעצמי וגם לאחרים, לפעמים אתה יושב בבית כנסת שלוש שעות, כמה זמן הייתי עם הקדוש ברוך הוא מתוך השלוש שעות האלה? שלוש דקות הייתי? גם לא תמיד, זה לא פשוט. ופה זה דבר שבאמת יהיו לך לבדך ואין לזרים איתך. זה עולם פנימי שאין לו קץ וגבול, אבל הוא פנימי, וזה היופי שלו. אין, לא, עוד לא נוצר הדוסומטר הזה כדי לבדוק את זה. נכון? אבל זה השם יראה ללבב. האדם יראה לעיניים, לכן אנחנו אולי יותר נתפסים למה שדיברנו מקודם, כל מיני מדדים לבדוק עד כמה האדם הזה, אבל זה לא בהכרח תמיד אומר.
מתחיל
לבדל, צריך לבוא לבס. אין דת אומרת. כן. ועל פי המשל הזה של שלושת החסידים לגבי השבת, תתבארנה שאר דרכי היחידים. כי אין דומה, עכשיו הוא יביא בקצרה דוגמאות מתחומים אחרים. כי אין דומה מי שלא השיג בדרכו המיוחדת בעניין מאכלות אסורות, אלא זאת בלבד שלא יאכל בשר באכילה גסה ולא ישתכר ביין, למי שהגיע למדרגה שעליה נאמר דיו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. אז דיברנו על זה היום בשבוע שעבר, והיום בהתחלה חזרנו על זה בקצרה. אומר רבנו אברהם, החסיד, מי שהולך בדרך היחיד, הוא רואה במצוות התורה רק קריאת כיוון. כל מה שנכלל במאכלות אסורות, זה בא לומר, את זה אתה לא אוכל. אבל הנבון היחיד מבין שהתורה רוצה בכלל לשנות היחס שלי לאכילה, ולהסביר לי שאני אוכל כדי לחיות ולא חי כדי לאכול, ואוכל זה לא אישו. זה נכון, בדיוק, קדושים תהיו, פרושים תהיו. או כמו שהרמב"ן כותב, שאדם יכול להיות נבל ברשות התורה, הוא יכול כל היום לאכול בשר, גלת למהדרין ויין לכל הדעות וכו' וכו', אבל הוא כל היום זולל וסובה ומתרחק מהקדוש ברוך הוא. ואילו החסיד מבין שלא, גם במה שמותר, כמו שאתה אומר, קדש עצמך במותר לך. אז יש אדם שמבין שגם באוכל כשר למהדרין אין עניין להפוך את זה לתחום מרכזי בחיים. ויש אדם שעוד יותר הולך רחוק עד לדרגת חנינה בן דוסה, שדי לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, מסתפק במועט שבמועט בכל הקשור לאכילה, כי הוא מבין שלזה התורה התכוונה, נתנה לנו קריאת כיוון. כן, יש את הציווי מה לא לאכול, ויש שלוש נקודות אחר כך שבעדך פירוש ההיא זיל גמור, אתה תחליט בעצמך עד איפה אתה מתקדם.
שאלה בתור שאלה, למה היה אכל כאן חרובים? כל ה...
אתה שואל למה אין לנו חנינה בן דוסה בדור שלנו. אז קודם כל יכול להיות שיש, ושנית, בסדר, גם אם יחסית האדם מתקדם, ועוד נראה, תראה את הכותרת הבאה, סדר הנאות, צריך לדעת לא לקפוץ בסולם, לא להתלהב יותר על המידה, זו עבודה שהיא עבודה לחיים, יש בה גם הדרגה וכו', אבל בכל אופן, הנה הבדלים ביחס לאכילה. הוא הדין בשאר ברכי היחידים הנשגבות, תחומה של כל אחת מהן רחב, וההבדל בין ההולכים בהן גדול ורב, וכגודל ההבדל בין דרכם ושאר דרכים, כן גודל השגתם את הפגיעה. הפגיעה זה מושג, כן, ויפגע במקום, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. אדם יכול לשמור את הרב המצוות, והוא לא נפגש עם השם, הוא לא באמת קרוב אל השם, הוא לא נפתח, הוא עושה את הכל כמו טכנוקרט, מצוות אנשים מלומדה, וככל שאדם נפתח לזה שהמצוות אמורות לעדן אותי, ליצור סובלימציה, כן, עידון של התאוותנות, לרומם אותי, לתקן את מידותיי ולהפגיש אותי עם הצדדים הרוחניים של המציאות, אז הוא נפתח למפגש עם הקדוש ברוך הוא. וכך כל אמת שמבארים אנו מידה תירומית, מידה תירומית זו מידה שנועדה לרומם אותנו, מידה נעלית, כגון הפרישות והענבה, הבן תבין הקורא, כי יש בה דרגות הרבה, בין אם בארנו מקצתן ובין אם לאו, גם אם לא תמיד נפרט, אבל כשמדברים על פרישות, מה זה פרישות? זה ספקטרום, זה מנעד, טווח. זה לא בדיוק, זה טווח, וכן לגבי ענבה, כי אין דומה פרישות אליהו ואלישע לפרישות שאר נביאים, אפילו בין הנביאים יש הבדל, ואין דומה ענוות משה, שנאמר שהוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, לענוות כל האדם. כן, למה הוא מדגיש את אליהו ואלישע? כי אליהו ואלישע יצאו מהחברה, יצאו מהעיר, הלכו למדבריות עם התלמידים שלהם. כלומר, הם היו בולטים במידת הפרישות אפילו לעומת ישעיהו וירמיהו ונביאים אחרים, ומשה התבלט בענבה שלו, וזה לא אומר ששאר הנביאים לא היו ענוותנים, אבל יש טווח רחב מאוד, ובדרך היחיד השמיים הם הגבול.
הם הקצה?
כן, 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 בפרישות אליהו ואלישע עם הקצה, ובענבה משה.
לא
עכשיו,
התבודדות, לא התבודדות, לא קשור.
אליהו ואלישע עם בני הנביאים, כמו שמסופר עליהם, אתה רואה שהם חיו חיים מאוד מאוד פשוטים, מחוץ לציוויליזציה, בגלל שהממלכת שומרון הייתה כל כך מסואבת, כל כך נהנתנית, כל כך מושחתת, אתה רואה שהם קמו ועזבו. הם עזבו, העדיפו לחיות חיי פשטות וסגפנות מסוימת במדבר, ובלבד שלא ללכת אחרי החברה. לכן הם עכשיו...
מלאבדים.
נכון. המיש,
יכול להיות. מכל ציוויליזציה, כל קשר.
אולי, יכול להיות.
לא טבעות, לא שם.
בכל אופן, מה שאמרת מקודם על חנינה בן דוסה, אם יש לנו או אין לנו, גם אם אין לנו, אז טוב לקרוא עליו. טוב לקרוא על רבי חנינה בן דוסה. טוב ללמוד על אליהו ואלישע, על משה. גם אם ניקח מהם פסיק, אבל קריאת כיוון הם נותנים לנו. הם ככה מיישרים אותנו לעומת כל הפרסומות, וכל מה שאנחנו רואים ושומעים וכולם ככה, ועד שאנחנו כבר טובעים בים החומר וההדוניזם והנהתנות וכו', טוב לראות איזה דוגמה כזו של גם אם אני לא יהיה כמוהו ואפילו לא אקרב אליו, אבל אני אהיה קצת יותר, אקח צעד אחד בכיוון, זה כבר טוב. ואחר הקדמות אלו נאמר, כי רוצים אנו לבאר מה שהבינונו מתוך דרכי החוקות הנשגבות המיוחדות הללו, דבר דבור על אופניו, דיינו החלק הזה יעסוק בטעמי המצוות, כן, החוקות הנשגבות, אנחנו רוצים לבאר את מה שהבנו, אומר רבנו אברהם, מה התכלית של המצוות, כי מה שבארנו מזה בחלקים הקודמים, שהם חלקים הלכתיים, שעבדו מאיתנו, לא היה אלא המשך לביאור כל מצווה ומצווה שבארנו, בדרך אגב, כשדיברנו על מצווה מסוימת, דיברנו על תכליתה, אבל פה זה חלק שמיועד כולו לדרך היחיד. ויש שמצווה אחת תביא לידי כמה דרכים מיוחדות, כדרך שמצאנו בעניין שבת ויום טוב וכיוצא בהם, כנראה הוא דיבר על זה בחלקים הקודמים, ששבת ויום טוב מביאים אותנו לכמה וכמה תובנות וכמה וכמה כיווני חשיבה, וכאן רצוננו לבאר כי אפשר שדרך אחת תהיה תכליתן של כמה וכמה מצוות. כלומר, מצווה אחת יכולה להביא אותנו לכמה דרכים, לכמה תחומים מדרכי היחיד, והפוך, יכול להיות שכמה וכמה מצוות נועדו להביא אותנו לאותה דרך, לאותו ערך פנימי, כמו שבארנו בעניין הפרישות בהקדמה השלישית מהקדמות החלק הזה. מכאן רואים כמה החיבור הזה היה מסועף, שהוא מפנה לכאן ולכאן. ולפני שנתחיל בזאת, נאמר כי ההשקפה הנכונה והסדר הנאות מחייבים לנקוט תחילה בדרך הגלויה. יש כלל גדול, תמידין כסדרן, ורק אחר כך מוספין כהלכתן. קודם כל תעשה מה שאתה מחויב לעשות, אחר כך תתנדב. כי טעות גסה היא שיהיה פלוני מוחזק חסיד בעיניו או בעיני זולתו, מפני ששרוי הוא בלא אישה, או מרבה בצום, או ממעט באכילה, או לובש מלבוש גס של צמר, ומעדך עוברו על כמה מצוות עשה ולא תעשה. אבל לפני שאתה מתחסד, תקיים את הדין. אלא כמו שאמרו חז"ל, ולא עם הארץ חסיד, והרי חסיד זה דרך היחיד, ועם הארץ שלא יודע הלכה ועובר על גופי תורה, ודאי שחסידותו היא חסידות של שטות. כי עם הארץ חוטא במה שאינו יודע, בעצם זה שהוא לא יודע, זה החטא. ואם נבער הוא מדעת, כן, עצם עובדת היותו נבער מדעת, משמע זו ההוכחה שעבר על מצוות תלמוד תורה, שהיא מן המצוות היותר חשובות. למה תלמוד תורה כנגד כולם? כי בלי תלמוד תורה, אדם בכלל לא מכיר את החוק, הוא עובר על הסעיפים שלו, בין אם זה בחושן משפט, או ביורד דעה, או בחיים, לא משנה. הוא עובר ואפילו לא יודע שהוא עובר, ואדם כל כך הרבה צריך ללמוד כדי לדעת את דרך העם, לכן תלמוד תורה כנגד כולם. בוודאי ובוודאי שעם הארץ לא יכול להיות חסיד, כי אפילו צדיק הוא לא. הוא כבר אמר מי שעליך להתחשב במאמרו, בהערה הוא כותב שכנראה הכוונה ל... למי? נכון, רבנו בחיי, שכתב אין התוספת מתקבלת עד שתיפרע החובה, כי התפילות מרצון וכיוצא בהן, כן, החסיד לא מסתפק בשלוש תפילות ביום, אלא מוסיף תפילות נדבה, הלוואי והתפלל אדם כל היום כולו, כמוהן כמתנה, זה מתנה שאתה נותן לשם, כביכול. ומילוי החובות, שלוש תפילות ביום, כמוהו כפרעון חוב, אתה חייב את זה. והנושה לא יובל לקבל מתנה ולשמוט חובו. עם כל הכבוד, אם תביא, אתה חייב למישהו מיליון דולר, תביא לו עכשיו איזה עט יקר, יגיד לך, תשמע, עם כל הכבוד, בוא תשלם את החוב, אחר כך נדבר על מתנות, נכון? מה, אתה מנסה לשחד אותי במתנה? אז ככה אם אדם מתפלל איזה תפילה שהוא לא חייב, לקח את זה מאוצר התפילות וזה וזה, אבל הוא לא יתפלל היום שחרית, תגיד לו, קדוש ברוך הוא, מה זה? ואני אומר שזה אחד הדברים שיש להבינה ממאמר התורה בתאורה ויתעלה ולא ייקח שוחד. כתוב שהקדוש ברוך הוא האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. מה באמת חשבנו שאפשר להכניס לו איזה מעטפה ולשחד אותו? מה אני יכול, איך אני יכול לשחד אותו? מה הייתה אהבה אמינה? מה הייתה אהבה אמינה? איך אפשר לשחד אותו?
לעשות דברים
ש... בדיוק, לעשות מעשה חסידות. הוא אומר לך לא, זה הוא לא ייקח שוחד. אם אתה לא מחזיר את החוב, אתה לא פורע את החוב, הוא לא יקבל ממך מתנות. זה הלא ייקח שוחד, בדיוק. ובגנות השיבוש הקשה והמשגע הגדול, ההתעסקות בדרך המיוחדת וזניחת הדרך הכללית למען השג פגיעה עם השם, וזו טעות שהרבה נופלים בה. למה הרבה נופלים בה? כי זה נותן הרגשה מאוד טובה. אדם עושה איזה מעשה שהוא מידת חסידות, כך וכך, הוא עובר על גופי תורה, הוא מרגיש נהדר, כי הוא כבר בכאורה נמצא באיזה מעלה, אבל הוא בעקבה והוא רומס את ההלכה. איך?
כמו
התורים
הגדולים,
תורים
שכונה עתק.
והוא גונב בעסק.
הרב עם רב.
כן.
הרב מברך אותו,
כן, נכון, יפה. אמרת. אמר יתעלה בלשון נביאו, קרא וגרון, אנחנו מפתירים בזה בשחרית כיפור, כן. קרא וגרון, אל תחסוך, כשופר הרם קולך, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא. והגד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאתם, מה הפשע? ואותי יום יום ידרשון, ודע דרכי יחפצו. כגוי אשר צדקה עשה, ומשפט אלוהיו לא עזב, ישאלוני משפטי צדק, קרבת אלוהים יחפצון. הרי על מה מדובר שם? הם באים ואומרים, מדוע עצמנו ולא ראית, עינינו נפשנו ולא תדע. הוא אומר להם, הלא לריב ולמצא, תצומו, וכך וכך. כלומר, אתם באים לצום, צומות שאני לא ביקשתי בכלל, ואתם עושקים אחד את השני, וגוזלים אחד את השני, וכך וכך. את עיקר הדין אתם לא שומרים, ובין אדם לחברו אתם מזלזלים, ואתם באים וצמים, ובאים לבית כנסת, וכך וכך, ואתם עוד מחפשים את קרבתי. זה בעצם כל התוכן של שאי אפשר לקפוץ למדרגות, אי אפשר לדלג, אי אפשר להגיד, זה יהיה במקום זה. אין לפניו מכך שוחד. ובכן, אם נוסע אתה את נפשך למעלת יחידי סגולה ולהליכה בדרכי השם המיוחדות, דרכי חסידי ישראל ובני הנביאים, אם שואף אינך לנהוג בדרך שתרצה לפני השם יתעלה ויעזרך להשיג את מטרתך, כמו שאמרו הבא להיטהר מסעין אותו, כי זה מאוד קשה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל כשאדם משתדל, יקבל סיוע מלמעלה. אבל כדי לקבל סיוע מלמעלה יש תנאי. עליך להתחיל בדרך העם הגלויה ולקיימה בשלמות, ולא להפיל דבר מכל מה שאתה חייב בו, ורק אחר כך תתחיל בדרך היחיד. אז נראה שהמסר שאנחנו צריכים לצאת איתו היום, זה לקבוע לימוד שתי הלכות בכל יום, 5 דקות, לא יותר, 5 דקות, שתי הלכות בכל יום, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. למה היום שתי הלכות, מחר שתי הלכות, אחר כך זה, אחר כך יש לו תאבון עם האכילה וכו' וכו', והוא לומד הרבה דברים, וואי, לא ידעתי, הרבה שנים אני עושה ככה, ולא ידעתי שכך וכך וכו'. אז זה האלף בית כדי להתקדם. לא לחזור הביתה ולהגיד לאישה, טוב, עכשיו רק ממרח חרובים מערב שבת לערב שבת. לא להגיד לה את הדברים האלה, אלא לקבוע לימוד קבוע בהלכה, קטן, לא גדול, כי בגדול אנחנו לא נעמוד, וסתם עצת היצר. אבל לקבוע 2 הלכות בכל יום, 5 דקות, לזכור וליישם, עוד 2 ועוד 2 ועוד 2, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. ודע כי 10 שנות צום מתוך חסידות, התקפחו לך בעוון אכילה אחת מן הגזל או מן הגניבה, ולבישת מלבושים גסים של צמר מתוך פרישות רוב ימיך, תתקפח בעוון לבישת תלית המחויבת בציצית בלי ציצית. וחיי פרוש ומתבודד בהרים במשך שנים רבות, התקפחו לך אם תשאיר בלא מזוזה בית החייב בה. אז הוא הביא דוגמה מאכילה, ממלבוש וממגורים. קודם כל הלכה, אחר כך החמרות ומידות חסידות. רק אם קרחה הדבר בשוגג או באונס שעברת על ההלכה, תוכל לקוות למחילה מהשם על העבר וסעד ושמירה מפני חטות העתיד. אבל אם אתה מזלזל, לא לומד הלכה ולא מתעניין בכלל, אז זה לא נקרא לא שוגג ולא אונס. כן? וכן ראינו גדולי חסידי ישראל מתייראים מפני העוון, ברובד הכי נמוך שלו, וכדי להינצל ממנו מסתייעים הם בכל מיני תחבולות שחיצוניותן מכוערת, אך פנימיותן כניעה לרצון השם. וכן מצינו באבא חלקיה, שבן בנו של חוני המעגל עליו השלום היה, והגיע למעלה שכזאת שבשנות בצורת עמדו ואשתו בתפילה על מטר ונענו, וכשהגיע לעיר יצאה אשתו מקושטת לקראתו, באו חכמים אליו לשדה, הוא היה עודר, ואמרו לו תתפלל על הגשמים. אז הוא אומר להם, לא דיבר איתם בכלל במהלך יום העבודה, כי עכשיו הוא עובד. ואחר כך בערב הוא לקח את הטוריה על הכתף, והלך הביתה לעיר, וחכמים בעקבותיו כדי לדבר איתו, לבקש שיתפלל על הגשם. והנה כשהוא מגיע לעיר, אשתו יוצאת מקושטת לקראתו. ואחר כך שהם הגיעו הביתה, הם שאלו אותו למה ככה ולמה ככה, ואז הוא בער להם את כל ההנהגות שלו. ובער לחכמים ששאלו פשר דבר, כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת, כמפורש בתלמוד, מסכת הענית. ואין זה מפני שצדיק עליון כמוהו ייתן דעתו בנשים חס ושלום. כן, היום אומרים, מה ראיתם, מה אתה, יש לך כזה ראש מלוכלך שאתה לא יכול כך וכך, ככה יגידו לו, נכון? לנו זה לא עושה כלום, יגידו לו, מה אתה, רק על זה אתה חושב וככה וככה. התשובה היא, הוא יראה חטא, הם לא יראה חטא, לא אכפת להם, בא, הרהור הולך, מה אכפת להם? הוא כל כך חרד מהזה שהוא עושה דברים שלכאורה חיצוניותם מכוערת, כי מה יגידו עליך, מה, אם אשתך לא תצא מקושטת לקראתך, אז אתה כבר מסוכן? אתה מסוכן? לא, הוא לא יותר גרוע מאחרים, הפוך, הוא יותר רגיש מאחרים, הוא יראה חטא, הוא אומר, אני אעשה כל מה שאפשר כדי לא להיקשר, אחרים פחד אכפת להם.
משהו,
נכון?
אמר לו, שתמע, את מי ראית?
כן, נכון. ואין זה מפני שצדיק עליון כמוהו ייתן דעתו בנשים חס וחלילה. אל תחשוב שאבא חלקי היה הולך ברחוב ורק חושב על נשים כל היום. לא, בדיוק הפוך. אלא אמר כך מפחד יצר הרע וניצחון הדחיפה, הדחף הטבעי ביום מן הימים. זה לא שכל הזמן הוא היה חושב על נשים, בדיוק הפוך. הוא היה ירא שמה פעם אחת התגנב לליבו כזה הרהור, והוא אמר לשתות תצאי 1,000 פעם לקראתי ולא פעם אחת שאני אקשה. כמו שנאמר, כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו, ולכולנו יש יצרים, גם לרבנים וגם לצדיקים, והלכות ייחוד מחייבים את כולם. ויפסיק ממעשיו הטובים שהוא עוסק בהם, הוא חשש שהיצר יפסיק אותו מדרך היחיד, כי מי שלא שומר את דרך העם אין מה לדבר על דרך היחיד. ולכן עשה כך, כדי שאם יקרה מקרה, לא שעל זה הוא חושב, יהיה ביתר ולא חלילה באיסור. אז
לא טענה, הפסוק הזה בתיאור. כאילו שאנחנו
אומרים לקדוש ברוך הוא,
כי יודע אצלנו שמה אנחנו נעשה.
כן, נכון.
אנחנו באים מנעפה.
אתה צודק. נכון, נכון. כן, אבל פה הוא מביא את זה בהקשר, שגם אבא חלקיה ידע שגם אצלו יש יצר הרע, רק הוא היה כל כך רגיש לזה וכל כך חשש מזה, עד שהוא, לא שכל היום הוא חשב על זה, בדיוק הפוך. כדי לא לחשוב על זה, הוא הנהיג כך וכך. כן, הגדלות של האדם זה לא שאין לו יצרים, אלא שהוא מתגבר על היצרים. יש גמרא בקידושין מבהילה על עמרם חסידה. אתה חושב מי זה עמרם חסידה? אחד שפעם הביאו פדו שבויות מידי הגויים, שבויות יהודיות, אמרו אצל מי נשים אותם? אצל רבי עמרם החסיד, שם הם שמורות. אז הוא שם אותם בעלייה והוריד את הסולם, מה שבטוח, הוא לא שמח על חסידותו, וזה סולם שרק 10 אנשים יכולים להרים אותו. פתאום באמצע הלילה שומעים צעקות, נורה בעמרם, נור, אש, אש בבית של עמרם. באו כולם עם דליים, רואים אותו עומד על הסולם, הרים לבד את הסולם, שעשרה אנשים, תפס אותו היצר הרע, עמיד לבד את הסולם, נעמד באמצע והתחיל לצעוק אש, אש. אמרו לו, רבנו, ביישת אותנו, איזה בושות אתה עושה לנו, זה מה שאתה עושה בלילה? הוא אומר, יותר טוב שיתבייש בעולם, שתתביישו בי בעולם הזה, ולא תתביישו ממני בעולם הבא. ובגלל זה הוא נקרא עמרם חסידה. לא לפני, לפני כן לא קראו לו עמרם חסידה. בגלל זה הוא נקרא. למה? מי שיודע לעצור באמצע הסולם, לא מי שאין לו יצר לעלות בסולם. כולנו בני אדם, גם עמרם החסיד. אבל הוא ידע לעצור, לחבוט את האש של התאווה, אז זהו חסיד. זה הכל. אבן איפה את הדבר והשיגהו, ודע כי תנאי הוא בכל מה שאבאר להלן, או שבערו אחרים בשבח הפרישות, ההסתפקות במועט, הענבה וכיוצא באלו. מהו התנאי? מהו התנאי כדי להתקדם בדרך היחיד? קודם כל תמידין כסדרן, בדיוק, ואחר כך מוצפים כהלכתם. נכון. הפרק הבא הוא פרק קצר, נראה אותו בקצרה ונעמוד. דע כי המידות התרומיות כרוכות זו בזו ונובעות זו מזו, וקצתן התקשרות, הכשרה והכנה לקצתן, והתקשרויותיהן קשורות זו בזו, וכך הדבר ברובן. אומר רבנו אברהם, יש הרבה מידות שאנחנו רוצים להשיג, ובכל תחום שאני מתקדם זה עוזר לי להתקדם בתחום אחר, כי הכל קשור בהכל. הרחמנות כרוכה בנדיבות, והנדיבות באה בעקבות הרחמנות, וההתקשרות אל הנדיבות היא ההתקשרות אל הרחמנות, וההתקשרות אל הרחמנות היא ההתקשרות אל הנדיבות. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, וכן הדבר ברחמנות ועריכות אפיים. הרחמנות כרוכה בעריכות אפיים, ועריכות אפיים באה בעקבות הרחמנות. זה מידות מצרניות, זה מידות שנושקות זו לזו, הן שכנות. וכן הדבר בעריכות אפיים ובענבה, ובפרישות ובהסתפקות במועט, ובמאבק עם יצר הרע, ובביטחון באלוהים. כנראה כוונתו שאדם יכול רשאי לבטוח בהשם כפי ערך משהו מרשה להשם לבטוח בו. כוונה, כדי לבטוח בהשם אתה גם אתה מצפה מהשם לכך וכך, אתה גם צריך להיות ראוי למלא את הציפיות של השם. כן, המאבק עם היצר קשור בביטחון באלוהים. לא יכול להיות כן גנב על המרזב שרואה רכב סיור של המשטרה והוא בוטח בשם, זה לא ביטחון. כן, ביטחון זה גם שהשם יפתח בך גם, אז זה קשור אחד בשני. ולכן מוצא אתה את הרחמן נדיב, והנדיב רחמן, וערך אפיים ענב, והענב ערך אפיים, והמסתפק במועט פרוש, והפרוש מסתפק וכדומה, כי זה מידות משיקות זו לזו. וסיבת הדבר היא כי כל הדרכים הללו תכליתם אחת היא מלכתחילה. וזהו שאמר רבי אלעזר בן ערך בהגדירו דרך טובה שידבק באדם לב טוב. אנחנו נראה בשבוע הבא בעזרת השם אם אני אספיק אצלם לכם אמונה וביטחון של החזון איש. החזון איש אומר בסופו של דבר כל המידות הם מידה אחת. יש מידה טובה אחת ומידה רעה אחת ומהם מתפרטות כל המידות. זה לב טוב או לב רע. ורבו רבן יוחנן בן זכאי העדיף הגדרתו על הגדרת חבריו. אחד אמר עין טובה, אחד אמר שכן טוב, חבר טוב, הרואה את הנולד. ואמר רואה אני את דבריו מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. לב טוב, יהיה לך לב טוב, תהיה לך עין טובה, תחפש חברים טובים, שכנים טובים, תראה את הנולד והכל. וכולם מוליכים לתכלית אחת והיא הפגיעה. מה זה הפגיעה? מה אמרנו? עמי? שעתידים אנו לבערה כמיטב הבנתנו. ועליך לדעת כי המידות התורמיות הללו יש מהן תכונות המיוחסות לא יתעלה, כגון הרחמנות והנדיבות והאריכות אפיים, שהתורה אומרת על הקדוש ברוך הוא השם השם אל רחום וחנון ערך אפיים רב חסד, היא מתארת אותו כך. למה היא מתארת אותו כך? כדי שאנחנו נהיה כמוהו, נכון? לא כדי לתאר אותו, כי אנחנו לא תופסים אותו, אלא לתאר לנו את דרכיו, איך הוא רוצה להתגלות אלינו, כדי להוות מודל, כדי להוות סמל להזדהות ולחיקוי. ולפיכך לגבי הולכתן אליו, הרי הוא בבחינת דרך, ולגבי ההידבקות במידות הבורא, הרי הן בבחינת פגיעה. מה ההבדל בין דרך לבין פגיעה? הוא מבאר במשפט הבא. ולפני העשותן קבע, כשנמצאות במצב התקשרות, הן דרך בלבד. שאני אומר, מה הוא נקרא רחום, אף אני רוצה להיות רחום. מה הוא נקרא חנון, אף אני רוצה. מה הוא ערך אפיים, אף אני רוצה. אני הולך בדרכיו. מה זה הולך בדרכיו? אני מחכה אותו, ובזה אני מתקרב אליו. זה הדרך שאני הולך בעקבותיו ומתקרב אליו. ומשנעשו קבע, כשכבר אדם סיגל לעצמו את המידה, והיא הפכה להיות טבע שני, הרגל נעשה טבע, הרי נקבעות בנפש וקרובות יותר אל הפגיעה. אני כבר לא בדרך אליו, אני נפגש איתו, בדיוק. ואתה קורא, כן, שימוש במידה, כשעוד לא רכשתי אותה, אני בדרך. כשהרגל הפך להיות טבע, שם כבר יש מפגש. אדם מדמה לקונו. ואתה קורא לאחר שהבינות והשגת את הדבר הזה ואת מה שבערנו בפרקים הקודמים, שיט לבך, שים לבך ודעתך, ושקוד על מה שנבאר בפרקים הבאים. בפרקים הבאים כבר הוא יתחיל לדבר על לנתח את זה לנתחים, מידת הענבה, מידת הביטחון, מידת הרחמנות וכו'. אודות כל מידה מן המידות התרומיות שהן תכלית התורה. זה דרך היחיד. ובעזרת שמיים תמצא על ידי זה, על ידי העיון בפרקים הבאים, תועלת. אז מה השורה התחתונה של מה שלמדנו היום? מה? וכדי לעשות את החובות, מה אנחנו צריכים? לימוד הלכה, לימוד תורה, זה מה שיצאנו. ברוכים תהיו.